בשבוע שעבר ראינו את סיום פרק ט, נכון? ונתנו שני, הסברנו את זה בשתי דרכים, המספר שמופיע כאן, שבועים 70, זוכרים? דיברנו על שבועים 70, האם זה 490 שנה או... בעצם אנחנו על שתי אפשרויות, נכון? אפשרות אחת שדניאל רואה קרוב, ואז הוא מדבר על שנה וחצי, נכון? 490 יום. ואז זה בעצם מדבר שהוא רואה את הצהרת כורש הבאה, או כמו שהולכים רשי והרסג ועוד, שהוא מדבר על 490 שנה, ואז מראים לו את חורבן בית שני. שזה מאוד מוזר להגיד ש... כאילו, הכי הגיוני שהוא רואה משהו קרוב, וזה היה הפירוש שהיה יותר ברור לנו. לדבר על זה שהוא רואה את חורבן בית שני עוד לפני שבית שני נבנה, אז צריך להגיד שבעצם, פשוט אני אומר את זה כי אנחנו גם בפרק הבא נצטרך ללכת בשני המסלולים הללו, וזה בעצם אומר שמגדירים את בית שני בתור תחנה. תחנת התארגנות לקראת הגלות, דיברנו בשבוע שעבר על משמעות התחנה הזו כתחנה שתיצור מעבר מנבואה לחוכמה, כמו שהרב קוק מדבר במהלך הידיעות בישראל, צריך להעביר את היהדות כביכול ממצב של נבואה, קשר חי עם הקדוש ברוך הוא, למצב של חוכמה, לתרגם את הכל למושגים שניתנים להילמד על ידי כל אחד, עזרה יעשה מהפכה וישנה את הכתב לכתב ברור שכל אחד יכול לקרוא, יהפוך את הכל לנגיש לכל אחד, אחריו יבוא רבי יהודה הנשיא ויכתוב ותיקרא תורה שבעל פה, וככה בעצם גם בגלות, ללא מרכז דתי, ללא מרכז של בית דין מסודר, ללא נבואה, עם ישראל יצליח להתקיים ולשרוד עד שיחזור חזרה לארץ ישראל. אז צריך להודיע את זה, כי אם אתה לא מודיע את זה, אז באופן טבעי, מטבע הדברים, כולם יחשבו שבית שני הוא המשך לבית ראשון, עם כל מיני חסרונות כאלה ואחרים, אבל זה המשך. לא. בית שני זה זמן של מהפכה. צריך לייצר מהפכה כדי להצליח לשרוד את הגלות שתבוא אחריו, ולכן זו הסיבה שמודיעים את זה לדניאל. אז אם כך, שתי אפשרויות. אפשרות אחת, דניאל רואה לקרוב, הוא רואה את הצהרת כורש הבאה עוד מעט. אפשרות שנייה, דניאל רואה למאוד מאוד מרחוק, ומודיעים לו את המרחוק הזה כדי שיוכלו לבצע את המשימות הנדרשות בימי, בימי בית שני. בשני הצדדים ראינו, בעיקר לפי הנבואה שמדברת על טווח רחוק, אז ראינו הפסוקים בסוף פרק ט' מדברים גם על המשברים שיהיו באמצע, על הפסקת, נכון, אז ראינו, ואחרי השבועים 62 יקרת משיח, אז דיברנו על בעצם קריסתה של ממלכת חשמונאי, בימי המלך החשמונאי האחרון זה אגריפס, ומשם זה כבר אורדוס וכאלה שהרג את כל בית חשמונאי, ובעצם מי אחרי אורדוס למעשה ממלכת יהודה נהיית פרובינקה רומאית גמורה עם נציב ששולט כאן, אז דניאל מדבר על זה, ואיבדנו את השארית האחרונה של מדינה עצמאית שהייתה לנו עד העת הזאת. ו... יפה. טוב, בואו נתחיל היום את פרק י', בסדר? בשנת 3 לכורש מלך פרס, דבר נגלה לדניאל אשר נקרא שמו בלשצר, בלטשצר, ואמת הדבר בצבא גדול ובין את הדבר ובינה לו במראה. בימים היום אני דניאל הייתי מתאבל שלושה שבועים ימים. לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סחתי עד מלות שלושת שבועים ימים. וביום 24 לחודש הראשון ואני הייתי על יד הנהר הגדול וחידקל ועשה את עיניי וירא והנה איש אחד לבוש בדים ומותם חגורים בכתם ופז וגביעתו כתרשיש ופניו כמראה ברק ועיניו כלפידי אש וזרועותיו ומרגלותיו כעין נחושת כלל וכל דבריו ככל המון. וראיתי אני דניאל לבדי את המראה והאנשים אשר היו עמי לא ראו את המראה אבל חרדה גדולה נפלה עליהם ויברחו בהיחבא. ואני נשארתי לבדי ואראה את המראה הגדולה הזאת ולא נשאר בי כוח ועודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. ואשמע את כל דבריו וכשומעי את כל דבריו ואני הייתי נרדם על פניי ופניי ארצה והנה יד נגעה בי ותניעני על ברכיי וחפות ידיי. ויאמר אליי, דניאל איש חמודות, הבן בדברים אשר אנוכי דובר אליך, ועמוד על עומדך, כי אתה שולחתי אליך ובדברו עם מי את הדבר הזה עמדתי מרעיד, ויאמר אליי אל תירא דניאל, כי מן היום הראשון אשר נתת לי בך להבין ולהתענות לפני אלוהיך נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך, ושר מלכות פרס עומד לנגדי 21 יום, והנה מיכאל אחד השרים הראשונים בא לעוזרני, ואני נותרתי שם אצל מלכי פרס, ובאתי להבינך את אשר יקרה לעמך באחרית הימים כעוד חזון לימים, ובדברו עם מי כדברים האלה נתתי פני ארצה ונעלמתי, והנה קדנות בני אדם נוגע על שפתי, ואפתח פי בדברה ואומרה אל העומד לנגדי, אדוני במראה נהפכו צירי עליי ולא עצרתי כוח, ואיך יוכל לבד אדוני זה לדבר עם אדוני, זה אני ואתה לעמוד בכוח, ונשאון שרה בי, ויוסף היגע בי, בקיצור מחזק אותו, אל תירא, איש חמודות, שלום לך, וכולי, ואומר, ידעת למה באתי אליך, ואתה אשוב לי לכם עם שר פרס, ואני יוצא והנה שר יוון בא, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי מיכאל שרכם. טוב, זה הפרק. יפה. הפרק הזה מתחיל בשנת 3 לכורש, מלך פרס. אז כדי להבין את הפרק הזה, אנחנו צריכים להבין מה היה עד שנת 3, ומה פשר התענית שדניאל מתענה. הרי כתוב כאן שדניאל התענה, הייתי מתאבל וגם התענה, נכון? כתוב פה תענית, כן. מתאבל 3 שבועים ימים, לחם חמודות לא אכלתי, ושר ויין לא בא אל פי וסוך לא סחתי. אז זה לא שהוא התענה צום גמור, אלא... הוא לא אכל עוגות, לחם חמודות זה עוגות, ויין, ובשר, ולא בלי מקלחות מפנקות. כמה זמן? 21. אומר לנו גשאו, אם אנחנו שומעים על אחידות, שכתוב כאן שבוע, הכוונה 7 שנים, אז הוא אומר שהוא עשה ככה 21 שנה. אז למה? מה ככה? מה הסיבה? מה הסיבה שבשנת 3 לכורש מלך פרס, נגלה הדבר לדניאל, אחרי שהוא מתענה תקופה כל כך ארוכה, עוצם. אז כדי להבין את זה, כמו שאמרנו, צריך להבין רגע מה היה בתחילתו של כורש מלך פרס. נעשה את זה במהירות, כי כבר דיברנו על זה בעבר. שבוע שעבר הזכרנו את נבואת ישעיהו ממדלד על כורש, נכון? הזכרנו אותה כמה פעמים. כורש נקרא רועי, נקרא משיחי, עוד 200 שנה לפני שהוא בכלל בא לעולם. הוא נקרא, את הדברים, הוא נקרא בדברים הללו. ומה כורש חושב בעצמו? על עצמו. אז כדי להבין את זה, ברשותכם, בואו נפתח את ספר עזרא, אנחנו הרי אחרי דניאל נמשיך לעזרא, בואו נראה, נעשה ספוילר. בואו נראה. בשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר אדוני מפי ירמיה, פרק א' בספר עזרא. העיר אדוני את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בכל מלכותו וגם במכתב למור. עכשיו, כשאתה מעביר משהו במכתב, זה הרבה יותר רציני מאשר כשאתה מעביר משהו רק בקול. כי מכתב זה מסמך רשמי. קול, אתה יכול להגיד, אמרתי, הבטחת בחירות כזאת. במכתב, שאתה חותם על משהו, אז זה אחרת לגמרי. מה? כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. זה דברי אמונה. הוא מודה, כורש, שהוא זכה למה שזכה מכוח האלוהים אשר בשמיים, קורא לו, שם אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, בית, אם הוא פקד עליו, אז זה אומר שכורש צריך להיות חלק מעשי מן הבנייה הזאת, לממן אותה, כאילו להיות, לקחת בחלק. ואז, יש כאן פסוק הבא, מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו עמו, ויעל לירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית אדוני אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. עכשיו, הפסוק הזה, פסוק ג', הוא חזרה גמורה מכל מה שנאמר בפסוק ב'. שני הפסוקים האלה, אני מזכיר לכם שספר עזרא נכתב תחת צנזורה, אתה לא יכול לכתוב כל מה שאתה רוצה, אבל שני הפסוקים האלה מתארים את הדרמה שעברה על כורש מראשיתו ועד הסיפור הזה. כי בפסוק ג', מה כתוב? מי בכם מכל עמו יהי אלוהיו עמו. אז של מי האלוהים עכשיו? לא. של אחים, של ישראל. מקודם האלוהים היה אלוהים אשר בשמיים. כל מי שתחת כיפת השמיים מחויב. עכשיו זה האלוהים של היהודים. זה האלוהים שלכם. כל אחד יש את האלוהים שלו. ויעל ירושלים אשר ביהודה, ואיבן את בית אדוני אלוהי ישראל. מקודם הוא היה אלוהי השמיים. גם האלוהים של קורש. עכשיו הוא האלוהים של ישראל. הוא האלוהים אשר... מקומי, אלוהים מקומי. וגם קורש לאורך הדרך גם חוזר בו מכל ההבטחות, הוא נותן להם רשות לגבות מיסים, אבל הוא לא מגבה אותם בכסף, וכן על זה הדרך. וחז"ל במסכת ראש השנה ובעוד מקומות מתארים את החזרה של קורש לאט לאט, בעצם כמעט מכל ההבטחות שלו. מה שהוא נותן להם פה זה בעצם דבר שהוא נותן, זה היה מדיניות פרסית כלפי כולם, לא רק כלפי העם היהודי, אין פה איזו הבחנה מבדלת לטובת העם היהודי מצד, בתור שלב ראשון. דבר שני, הגמרא מספרת שקורש בסופו של דבר גם עצר את העלייה. למה? מדרש שיר השירים אומר, קורש יום אחד עשה סיור כלכלי כזה, ביקור כלכלי בשוק, והוא רואה שהכלכלה רדומה. אז הוא אומר לשרים שלו, מה קורה? למה אין פה עסקים? אין עסקים? נתת ליהודים ללכת. הם הכספים, הם הזהבים, הם הסוחרים. אמר קורש, מי שעלה עלה, מי שלא עלה, זהו. אז הוא גם עצר את העלייה. אז אם כך, יש כאן חזרה מן ההבטחה הראשונה, עצירת העלייה, וגמר העניין, מהו? מה יהיה? אצל החשברוש, שמחליף את קורש, עצירת בניית בית המקדש באופן טוטלי, וכתב סתנה והקפאת המצב. מה שהוביל לייאוש, התנועה הציונית נקלעה לייאוש טוטלי, מאוד מאוד מזכיר את הייאוש שהיו נמצאים בו אנשי התנועה הציונית שלנו בשנים 1900 עד 1918. מתקדם מאוד מאוד לאט, הטורקים מחריבים פה את הארץ, זה נראה שזה לא הולך לשום מקום, וזה גם לא היה הולך לשום מקום, ולמלא טורקיה עשתה את הטעות הכי גדולה שלה בעולם והצטרפה למלחמת העולם הראשונה לצד הלא נכון, כי טורקיה התלבטה לאיזה צד להצטרף. התלבטו, זה בסוף אמרו על הצד הגרמני והאיטלקי, והצד הזה בעצם גרם לכך שאנגליה אמרה, אוקיי, אם טורקיה הצטרפה למלחמה והיא נמצאת בפלסטיין, אז זה מסכן לנו את תעלת סואץ, אז לכן הם עשו מבצע צבאי מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכב, לחצות למדבר כדי לכבוש את ארץ ישראל, כדי להרחיק אותם מתעלת סואץ, לא מטעמים ציונים ולא כלום. כן. וכן על זה הדרך. אבל עד 1914, ייאוש. אי אפשר להקים פה, אי אפשר לקדם את הארץ. מקימים מושבות, אבל הכל כזה דרדלה, הכל כזה מורכב מאוד, הכל, העלייה מאוד מאוד מתמעטת. חלק יורדים חזרה בכלל מהארץ. מאוד קשה. אז זה יקרה להם באיזה... את כל זה רואה דניאל. את כל זה רואה דניאל, ולכן... ובהחלט אפשרי שהשנים שדניאל מתענה, ואני חוזר ואומר, הוא לא מתענה צם, אלא הוא נמנע מפינוקים, אלו הם רצף השנים של קורש והחשברוש, שאחריו זה החשבון שרשי עושה. כלומר, לכל אורך התקופה הזאת, שבארץ ישראל נמצאים בקושי עצום, דניאל מתענה. אתם יודעים, לפעמים אתה לא מבין משהו עד שאתה לא שומע אותו באיזו דוגמה ממשית. בסדר? אני רוצה לספר שני סיפורים שעזרו לי להבין את הדבר אחד בפרשת השבוע ודבר שני אצלנו בספר דניאל, שניהם קשורים לעלייה מאתיופיה. הסיפור הראשון שלא קשור לאלימות שלנו אבל קשור לפרשת השבוע, יעקב קבר את רחל בדרך. קבר את רחל בדרך. ולפי רש"י, זוהי טראומה שאין כדוגמתה. יוסף היה בן כמה כשרחל מתה? כשרחל מתה. לא שלוש, חבר'ה, נו, אתה ישלוט בדברים. נו, רחל מתה בדרך מחרן לארץ ישראל. בן כמה היה יוסף? היה בן שבע. יוסף נולד בסוף ה-14 השנים. ואז לבן עובד עוד שבע, יעקב עובד עוד שבע שנים. אז הוא היה בן שבע, שבע, שמונה, זה היה הגיל שלו. ילד, איבד את אמא שלו. במקום שאבא שלו ייקח את אמא שלו להיקבר במערת המכפלה, חופר בור בצד הדרך, קובר אותה שם. ולוקח איתו את יוסף, מנתק אותו משם. טראומה שלו לא הייתה כזאת, רש"י אומר. נו, מה זה עוזר שהוא יודע? הוא יכול לבוא לקבר הזה? כן, אבל הוא... ומה אומר רש"י? וידעתי שיש בליבך עליי. יוסף מקפיד על אבא שלו. זה סיפור של 50 שנה. כשיעקב מדבר עם יוסף על קבורת רחל, זה קרה, זה 50 שנה לפני קרה. והוא אומר, אני יודע שאתה מקפיד עליי. היה בן שבע. למה קברתי? אתה אומר, כדי שתלמד זכות על בניה. מה הכוונה? מה הכוונה תלמד זכות על בניה? מה זה? הכוונה היא שהבנים יראו שישנה דמות כזאת שנקראת רחל, שכל המהות שלה שהיא בדרך. היא אף פעם לא מגיעה. לכן היא נקברת בדרך. היא אף פעם לא מגיעה. ויש לה את הכוח הזה. יש כוח לאנשים להיות בדרך גם אם הם לא יגיעו. אבל, אמנם הם לא יגיעו, אבל מה הם גורמים לזה? שמישהו אחריהם יגיע. זה מה שנקרא מרוץ שליחים. זה רחל. ולכן כשעם ישראל יצאו לגלות והם יראו את רחל שהיא בדרך, אז אומרים, אוקיי, כנראה אנחנו לא נצליח לחזור. אולי הבנים שלנו, אולי הנכדים, אולי הנינים, לא יודע מי. התפקיד שלנו זה להעביר את המקל לדור הבא. אבותינו ואבות אבותינו, שהיו בארצות גלותיהם, וכשהם אמרו בליל הסדר, לא משנה איכן הם היו, בתימן, באתיופיה, במרוקו, בפולין, הם אמרו לשנה הבאה בירושלים הבנויה, היה להם ברור שזה לא יהיה בשנה הבאה, וגם לא בעוד 100 שנה. ראו מה היה. רומא לא הולכת לשום מקום. אבל בכל אופן הם אמרו את זה. הם אמרו ואמרו ואמרו, כך שכשהגיע הזמן שהייתה אפשרות, חלק, לא כולם, חלקם חזרו. זה נקרא להיות, זה מה שנותן את הכוח. תראו שיש אפשרות להיות בדרך גם בלי להגיע, ויש לזה משמעות. מתי הבנתי את זה? אז שמעתי סיפור של אדם בשם דוד סמבטי מאתיופיה, שהוא מספר את הסיפור של העלייה של המשפחה שלו. הוא מספר שכשהמשפחה יצאה, הם לקחו איתם את הסבא בן 90. לקחו אותם, זה היה בשלב שעלו לארץ ישראל דרך סודן. לקחו ברגל לסודן, ומשם בהתחלה לקחו אותם דרך הים, ואחר כך דרך מנחתים בלב המדבר נחתו מטוסי הרקולס, והעלו שם את היהודים, הביאו אותם מחנות הפליטים, והעלו אותם במטוסים. אז עכשיו, המשפחה שלו כשעלתה, אז הסבא רבא נפטר במחנה פליטים, בגדרף, בסודן. היה בן 90. אז מספר דוד סמבטי הזה שהוא שאל את אבא שלו ואת סבא שלו, אז למה בכלל לקחתם אותו? ברור שהוא לא ישרוד דבר כזה. אז הם אמרו, נכון, אנחנו אמרנו לו, שלא יבוא איתנו. אמרנו, שישאר בכפר, ואנחנו נשלם כסף לאנשים שידאגו לו. ואז הוא אמר, אני מעדיף למות בדרך לירושלים. אני יודע שאני לא אגיע, אני יודע שזה, אבל אתה שואל אותי איפה אני מעדיף למות, פה בכפר או בדרך לירושלים? בדרך לירושלים. מי שמכיר את האנדרטה של יהודי אתיופיה בהר הרצל, אז היא בנויה בצורה שרואים אנשים הולכים, ולאט לאט הם נופלים כאילו. אלה, לזכר אלה שנפלו בדרך לירושלים. אז זה עניין אחד. עניין שני, היה כאן פעם במכון, דיברנו על הצום. שלב אחר כבר של העלייה מאתיופיה, שלב אחר, אחרי כל המבצעים בסודן, אחרי שהמבצעים בסודן גם נחשפו וכולי, יהודים עולים מאתיופיה כבר עצמה, הם מגיעים מגונדר, לאדיס אבבה, ומשם שולחים אותם. יש איזה הסכם עם הניגיסטו, השליט של אתיופיה. הוא מאפשר את עליית היהודים באמצעות דרכונים, וזה כל פעם שולחים ככה, ואז... והקצב הוא איטי, הקצב הוא איטי. בסוף מה שקרה זה שהתחילה המרידה באתיופיה, ופשוט פחדו שהמורדים יכבשו את אדיס אבבה וירצחו את כל היהודים, ואז ממשלת ישראל הצליחה לשחד את מניגיסטו שיאפשר להוציא את כל היהודים בבת אחת. שילמו 35 מיליון דולר על היהודים האלה. קנו אותם בכסף פשוט. ומי ששילם את הכסף היו, לא הייתה ממשלת ישראל, כי סוריה הייתה מדינה קומוניסטית. אז הקהילות היהודיות בארצות הברית, הם שילמו, גייסו את הכסף הזה תוך יומיים בערך. וזה מבצע שלמה. עד מבצע שלמה, כמו שאמרנו, היהודים התקבצו באדיס אבבה, ו... גרו שם בכל מיני מקומות, בדירות, בתנאים לא תנאים, וכמו במחנה הפליטים בסודן, גם שם, אנשים היו מתים במחלות. מי שהיה אחראי על כל האירוע הזה, היה אדם שהיה כאן במכון מאיר, הביאו אותו פעם באחד מימי עיון בחג הסיגד, שנקרא מיכה פלדמן. אתה מכיר? שם באתיופיה קראו לו אבא מיקה. הוא היה אחראי על כל ה... על כל העלייה בעצם, מטעם הסוכנות. כי זה כבר לא היה סודי, זה לא היה מבצע של המוסד, זה היה בהסכמה. והוא סיפר פה אבא מיקה שהייתי בהרצאה שלו, הוא אומר שהוא, הוא אומר ככה, בכל פעם שמת יהודי, הוא יצם. הוא יצם. זה צום. אני צריך להרגיש את זה כואב בבטן. שהם ממתינים פה לעלייה, ואנחנו צריכים להתאמץ, כי הוא אומר, היו שבועות שהוא היה צם, יום אחרי יום. צם, ביום, אוכל משהו בלילה, מחר תראו לו, תקשיב, עוד איזה זקן נפטע, עוד צום, עוד צום. הוא לא אדם דתי. היה, עשה דניאל. כלומר, דניאל, לאורך התקופה הזאת, כך אומר כאן רשי, משנת אחת לקורש, הוא מבין, בעקבות הנבואה שראינו בסוף הפרק הקודם, שזה הולך להשתבש, והוא לאורך כל התקופה, הוא מתענה, הוא נמנע מחמודות כדי שיהיה ביטול הגזרה לצורך העניין. כלומר, מהי הגזרה? הגזרה היא מה שקורש עושה. הספרים הלבנים שהולכים ונכתבים אחד אחרי השני. בהתחלה, טוב, אתם יכולים לעלות, אבל תסתדרו לבד. איך יסתדרו לבד, הפליטים היהודים? איפה יש להם כוח או כסף או זה? אחר כך, טוב, מי שעלה, עלה, מי שעלה, מי שיותר עלה, לא יועלה. הספר הלבן של מקדונלד, שחוסם לחלוטין את העלייה היהודית לארץ ישראל. ואחר כך, אז כבר גם מפסיקים העברת כספים. ואחר כך אצל אחשוורוש, הספר הלבן הנורא מכולם, שאוסר על היהודים לקנות קרקעות בארץ ישראל, ואוסר על היהודים לבנות את בית המקדש, ותוקע אותם ל-20 שנה כמעט. ואז, מכל הכיוונים, הכל מתחיל להיתקע. אז מכאן, מארץ ישראל, שולחים את מרדכי חזרה לפרס כדי לנסות להזיז שם את העניינים מבחינה פוליטית מצד אחד, אבל במקביל, כאן בארץ ישראל, התנועה הציונית שנקלעת למשבר מתחילה ממש להתייאש, מתחיל פה נישואי תערובת, והכל פה כמעט מתחיל להתפרק. ודניאל, שהוא בחוץ לארץ, הוא מתענה, צם, מתפלל. מתפלל על גאולתם של ישראל שתצליח לצלוח את המשבר הגדול הזה. המשבר הקריטי הזה, כי זה נראה שממלכת פרס הולכת להשבית לחלוטין את כל המפעל הציוני. זה הדבר. לכן הוא מתענה. בואו נראה אם הוא הצליח. אז אני חוזר רגע לפרק. קודם כל, רק דניאל רואה, זה נורא נורא קשה לו. נכון, פסוק ח', אני נשארתי לבדי, ואראה את המראה הגדולה הזאת, ולא נשאר בי כוח, ועודי נהפך עליי למשחית, וכן על זה הדרך. וישמע כל דברה וכו', נכון, בואו נראה. ואז הוא אומר, תירגע דניאל, הכל בסדר, אני רואה, אל תירא. כי מן היום הראשון בפסוק י' ב' אשר נתת את ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך ואני באתי בדבריך. כן? דבריך נשמעו. באיזה מובן? אז בואו רגע, אני רוצה רק בשבילכם לקרוא קצת כאן את רבותינו הפרשנים. מהו המובן של הפרשנות שנשמעה? אז רשי אומר... כן, נעשה את החשבון הזה, שאמרנו, הולך כאן, פה, התבלבלתי פשוט. אבן עזרא ורשי התבלבלו לי. עכשיו אני רואה. רשי אומר, 3 שבועים ימים, 21 שנה, 18 שנה, משנה אחת לדרבש המדי, עד שנת 2 לדרבש הפרסי בן אסתר שבנה הבית. ויש לו עוד 3 שנים שהוא מנסה לסדר אותם. כן? זו התענית של דניאל, ויש גם אנשים איתו, אז חגי זכריה ומלאכי. וכל זה, הוא מתענה, הוא מפחד, מה הסיפור? בדיוק הדבר הזה, הגזרה כן, הגזרה ש, של זה, אני קורא את פסוק אף, ואתה אשיב ללכם עם שר פרס, ידעתי כי אוכל, אך כבועת מלכות אנטיוכוס, ידעתי שאני יצא והוא ייכנס אחר למדעת שנה לבין הבית, ועמוד אלכסנדר מוקדון, כי אף אישי ישראל משעבדינו מלכי פרס, ואותה עם עבודה נוחה עבדו בהם ולא יכבידו עליהם, כי נתנם הקדוש ברוך הוא לרחמים, אבל מלכות אנטיוכוס הטילו עליה עול קשה. בקיצור, הוא רואה את כל הטרגדיות שהולכות להגיע, הוא רואה את פרס, הוא רואה את יוון שהולכת, מה? להכביד מאוד מאוד את אולה, ועל זה הוא מתענה. זאת אומרת, דניאל הוא מזכיר מאוד את רבי צדוק, מתענה כדי לבטל את הגזירה. מה עונה לו המלאך? בואו נראה. המלאך מבשר לו בשורה. והבשורה שהוא מבשר לו, זה שבאמת, שר, אני חוזר חזרה לפרק י' פסוק י' ח' ואומר, אל תירא איש חמודות, שלום לך, חזק חזק ותרבו, אם התחזקתי בה, אומרה, ידבר אדוני כי חיזקתני, ואומר, הידעת למה באתי אליך, ואתה אשוב לי לכם עם שר פרס, ואני יוצא, והנה שר יוון בא, אבל אגיד לך את הרשום בכתב אמת, ואין אחד מתחזק עם מי על אלה, כי אם מיכאל שרכם, כן? עכשיו, בעצם פרק י' שאנחנו לקראתו, הוא אחד הפרקים הכי הכי מפורטים מבחינה היסטורית, שממש מסבירים את הדברים בצורה ברורה, אני רוצה להגיד את זה, אבל קודם כל קצת בעל פה, ואז ניכנס פנימה. בעצם מה שהמלאך הולך לבשר לו זה שמלכות פרס הולכת להיעלם, עוד קצת. כלומר, יש את כורש, דריאבש המדי, כורש, אחשוורוש, דריאבש השני, וזה ייגמר. ואחריה תעלה מלכות יוון. למה מלכות יוון זאת נחמה עבור דניאל? למה? כן?
פרק קץ של שם, למשל, יש הבדל בין הנבואה של יוון ופרק זן לפרק קץ. יוון שם עם שאלה לעז צעיר שם. הוא אומר, זה פרק זן, זה נמר, שזה חיית מיה ולעת נעולה.
כן. זה אפשרות אחת. בית ראשון כבר נבנה. אנחנו נראה בפרק י' שמיד זה שהוא מתאר כאן בצורה מאוד 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 מפורטת את חנוכה. מאוד מפורטת את חנוכה. כלומר, בואו נרגע נשלשל את ההיסטוריה. אחרי דריאבש השני, בעצם אלכסנדר מוקדון עולה, כובש את פרס, ושולט הכל המאמה, ואז המלכות שלו, ראינו את זה כבר בעבר, מתחלקת לארבע קבוצות, ארבע דיאדוכים, ושתי הדיאדוכים הרלוונטיים אלינו זה דיאדוך צפון, בית סלווקוס, סוריה. אגב, מישהו הראה לי בחנוכה איזו תמונה של סידור של יוצא סלוניקי, ששם כתוב במאור סור, לא יוונים נקבצו עליי, אלא סורים נקבצו עליי. סורים נקבצו עליי, כן? זה היה. והדרומי, הדיאדוך הדרומי זה בית תלמי. שניהם יוונים, שניהם תרבות יוונית. אנחנו מתאבלים גם על תרגום התורה ליוונית בימי תלמי, וגם על הכנסת הצלם להיכל בימי אנטיוכוס. הם רבים ביניהם, מגרש המשחקים של המריבה שלהם זה פה ארץ ישראל. דניאל רואה את זה, מיד נראה את זה בפרק י' והוא, מה הוא רואה? הוא רואה את המדינה היהודית שהולכת לקום אחרי. זו הבשורה. מלך יוון שיחליף את מלך פרס, התמוטט או התחלק לארבעה חלקים, ובתוך ההתמוטטות הזאת הולכת לצמוח מדינה יהודית. זוהי נחמה עצומה. כן, בית המקדש זה ודאי דבר חשוב, אבל בית המקדש זה לא מדינה. בית המקדש זה מרכז דתי, בית כנסת. הוא רואה את המדינה היהודית. זוהי הנחמה. על זה הוא מתענה. דניאל מתענה כדי לזכות לראות בעיניו את הקמתה של מדינה יהודית מחדש. חזרה לימי דוד, שלמה. באמת, יש המון המון נקודות דמיון, תסתכלו בספר מכבים ועוד, המון המון דמיון בין הנאומים של יהודה המכבי לנאומים של יהושע בכיבוש הארץ, בין הנאומים של יהודה המכבי לנאומים של יואב בן צוריה בכל מיני קרבות. כאילו, עכשיו, יהודה המכבי זה כבר לא תנך, אנחנו כבר אחרי התנך, אנחנו כבר נחתמה הנבואה. אבל כשאתה קורא בגמרא, אז חנוכה זה חג תורה שבעל פה, כשאתה קורא בספר מכבים, אתה מרגיש שאתה חוזר לתנך. לרגע אחד התנך שולח יד ונמצא כאן עוד פעם, ושליחת היד היא בעצם הקמת מדינה מחודשת. זוהי הבשורה. מה? מכבים, יהודית, כן. בואו נראה. פרק י' א'. ואני בשנת אחת לדריאבש עמדי. אני מזכיר לכם, דריאבש עמדי זה בעצם ה... לא, לא, לא. לא. זה המלך הפרסי הראשון. כשבלשצר, בנו של נבוכדנצר מת, אז אומרים לו שהמלכות שלו תחלק למדי ופרס, ועולה דריאבש המדי, וכנראה מיד אחריו עולה כורש וכובש גם את מדי וגם את פרס, ו... מאחד את המלאכה. כן, כן, כן. רק תשימו אצל דניאל זה עם טט ואצלו זה בלי טט. זה כאילו כינוי, כינוי בבלי. כמו המיטיב. ואני בשנת אחת לדריווש המדי עומדי למחזיק ולמעוז לו. ואתה האמת תגיד לך, הנה עוד שלושה מלאכים עומדים לפרס. אז זה מדע, דריווש המדי, כורש, כאילו, עכשיו אנחנו בדריווש המדי, יש עוד שלושה, מי הם? כורש, אחשוורוש, ודריווש הבן של אסתר, נכון? והרביעי, דריווש בנו של אסתר, יעשיר עושר גדול מכל וכחזקתו בעושרו, יאיר הכל את מלכות יוון. עליו תקום מלכות יוון. ועמד מלך גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו. זה מי? אלכסנדר. יפה, הדברים ברורים פה. וכעומדו תישבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים. זה אלו ארבעת הדיאדוכים. ולא לאחריתו ולא כמושלו אשר משל כי תינטש מלכותו ולאחרים מלבד אלה. ואז הוא מדבר, מתחיל לדבר על המאבקים בין דיאדוך דרום לדיאדוך צפון. ויחזק מלך הנגב ומנסריו. ויחזק אליו ומשל ממשל רב ממשלתו. ולקט שנים התחבר, ובת מלך הנגב תבוא אל מלך, אל מלך צפון, לעשות מישרים, קשרי חיתון, בין בת תלמי לבין בית סלווקוס, ולא תעצור כוח הזרוע ולא יעמוד וזרוע, ותינתן יום מביאה והילדה מחזיקה ביתים, ועמד מנצר שורשי הקנו, ויבוא אל החיל, ויבוא במעוז מלך הצפון, ועשה בהם ויחזיק. כן, מלך צפון יכבוש את מצרים. וגם אלוהיהם עם נסיכיהם, עם כלי חמדתם כסף וזהב בשבי אבי מצרים, והוא שנים יעמוד ממלך הצפון. הוא בא במלכות מלך הנגב ושב אל אדמתו. בקיצור, מתאר כאן את כל הקרבות. הוא כובש אותו, והתברמה מלך הנגב. כל הסכסוכים בין שתי בתי האב הללו, בית סלווקס ובית תלמי, שנלחמים ביניהם, ומגרש המלחמה בארץ ישראל, מתואר כאן. שב מלך הצפון והעמיד וכו'. ואז פסוק י' ד'. ובעיתים ההם, רבים יעמדו על מלך הנגב, ובני פריצי עמך ינסעו להעמיד חזון ונכשלו. למי הכוונה בפסוק הזה? מה? מי זה? מה זה, מה זה? הנוצרים עשו מזה... הרמב״ם אמר שזה... הרמב״ם אמר שהפסוק הזה מדבר על הנצרות. מעניין. כך הרמב״ם אומר. אבל רש"י כאן אומר משהו אחר, בואו נראה. זה פרק י' פסוק. י"ד, כן. מה זה? כן. איפה אנחנו? פרק י"ד, סליחה. כן, פה. אז אומר רש"י, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון, ראיתי בשם רבי סעדיה גאון, שזה של עשיו וסיעתו. אז רש"י גם מדבר על הנצרות. עשיו זה רומי, כן. הרס"ג אומר, המורדים באלוהי השמיים, ינסו להעמיד חזון ונכשלו, בדעתי כך הוא שיעשו עצמם נביאי שקר וחולמי חלומות ומסיעים לו עצה ויחלמו עמו ויכשלו בעצתם. זה דעת הרס"ג. המלבי מדבר פה על משהו אחר לגמרי. כן, יש כאלה שאומרים על ה... ינסו להעמיד חזון ונכשלו, שזה מדבר על מי? על החשמונאים. בני פריצי עמך, זה החשמונאים, ינסו להעמיד חזון. איזה חזון? של הקמת מדינה יהודית, והוא לא יצליח, ונכשלו. ויבוא מלך הצפון וישפוך סוללה ולחד עיר מב... מה? הרמב״ם אומר, תראה, הרמב״ם אומר יותר על 200 שנה. אבל אם אנחנו בודקים היסטורית, אז הממלכה החשמונאית עמדה אחרי הקרבות. יהודה המכבי נלחם, באחיו נלחמו 8 קרבות. בקרב השישי יהודה עצמו נופל, נהרג. מחליף אותו יונתן, אחיו, גם הוא נהרג. מחליף אותו שמעון, ושמעון מצליח לבסס ממלכה חשמונאית רחבה, אחיו יוחנן הוא כהן גדול, הוא המלך, והממלכה מחזיקה מעמד, אבל כבר הבנים של שמעון, הורקולוס ואריסטובולוס, רבים ביניהם מלחמת אחים, וקוראים לפומפאוס לבוא לכאן. אז לכן הממלכה העצמאית באמת, ללא מעורבות זרה, נמשכת 73 שנים. בשנה ה-74 קורה הפיצוץ בין אורקינוס לאריסטובולוס. אחרי זה זה עוד גורר רגליים עוד 120 שנה, מלכים, חשמונאים, כאלה ואחרים, אתם מכירים את ינאי המלך, שהורג את החכמים, מכירים את אגריפס המלך, שהוא גוי בעצם, כי אמא שלו נשבית במודיעין, עד שמגיע אורדוס ומחסל את כל בית חשמונאי, אורדוס הוא בעצם, הוא עבד, עכשיו עבד יש לו דין של גר. והרמב״ם כולל אותו. כלומר, הרמב״ם אומר, אני לוקח את העצמאות המדינית עד הקצה האחרון. מתי הקצה האחרון? שמגיע הרובה ואומרת, נגמר הסיפור, אתם יותר לא יכולים לחשב כמדינה, אתם פרובינקיה רומאית וממנה כאן נציב רומאי, כאלה ואחרים היו, חלקם היו רשעים גדולים מאוד, כמו גליקולה וגסיוס ועוד כל מיני כאלה שהתנהגו בבוז, היו כאלה שהיו נטו יותר חסד, כמו אנטונינוס, היה טורנוס רופוס, שרבי עקיבא היה מתווכח איתו, ועוד, אבל בעצם בזה מדינת ישראל מפסיקה להתקיים. הוא רואה את זה, אז אפשרות אחת זה לדבר על הנצרות, סוף בית שני, מה? הוא לא נכשל. הקמת המדינה בבית שני הייתה קטע קטן יחסית. ותראה, בואו ניקח את ינאי המלך. ינאי המלך הרג את כל החכמים. הורדוס הרג את כל החכמים. בסדר? היו עוד מלכים רשעים מבית חשמונאי שפגעו בחכמים אז גם שהייתה מלכות היא הייתה... כן. נכון, זו הייתה הטעות, זה מה שאומר הרמב"ן אצלנו בפרשה. בואו נמשיך. ובעיתים ההם רבים יעמדו על מלך הנגב ובני פריצה עמך ינסו להעמיד חזון ונכשלו, ויבוא מלך צפון. וישפוך סוללה בלכת עיר מבצרות, וזרועות הנגב לא יעמודו, והיא מבחרה ואין כוח לעמוד. ויעש הבא אליו כרצונו ואין עומד לפניו, ויעמוד בארץ הצבי וחלה בידו. ויסב פניו לבוא בתוקף, כל מלכותו וישרים עמו בעשה, ובית אנשים ייתן לו להשחתה ולא תעמוד על תדה. כן, בקיצור, מתאר כאן את ה... אני טיפה מדלג, את המלך צפון כאן, זה כבר כנראה רומא שמגיעה ושוטפת את הכל, רכוש וכו'. בקיצור, מלחמות, אבל כבר בעצם לדעתי הוא מדבר כאן על רומא שמגיעה. תראו רגע לפסוק כ"ח, וישב ארצו ברכוש גדול ולבבו על ברית קודש ועשה ושב לארצו. זה כבר רומא. אני מציע עוד שני פסוקים. ובאו ציים קיטים ונכאה ושב וזעם על ברית קודש ועשה ושב ויבן על עזבי ברית קודש, וזרועים ממנו יעמודו וחללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנו השיקוץ משומם. כן, מדובר כאן על הפסקת בניית הפסקת קורבן התמיד. אז עוד פעם, לאן לקחת את זה? הגמרא מסכת בבא קמא מתארת שכשהיה את אותה מלחמת אחים בין אורקינוס לאריסטובולוס, היה אורקינוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים, במצור על ירושלים, ועשו איזה הסכם, בסדר, מצור, אבל צריך להקריב קורבן תמיד. אז הם היו מעלים פעמיים ביום כבשים כדי שיקריבו בבית המקדש, עד שאמרו לאורקינוס, תגיד, אתה יודע, כל עוד הם מקריבים קורבן תמיד, לא תנצח. אז הוא עלה להם באותו יום חזיר, ונעץ החזיר את תלפיו בחומת ירושלים ונזדעזע ארץ ישראל תק פרסה על תק פרסה. הוא כנראה מדבר על הדבר הזה, כן? שהתמיד הושבת, וזרועים יעמודו וחיללו המקדש המעוז והסירו התמיד ונתנה שיקוץ משומם. אז או שאתה מדבר על חנוכה, או שאתה מדבר כבר על רומא, בעזרת השם בשבוע הבא, לא בטוח שיש שיעור שבוע הבא, כדאי להתעדכן, יש לי איזה משהו, אבל בפעם הבאה נקרא לזה ככה, נפרט בדיוק את כל הפסוקים על מה הוא מדבר. זה ברור שהוא מדבר על יוון ועל רומא שמגיעה אחריה, ויש פה כמובן לקראת הסוף עוד פעם מוזכרים כאן מספרים, יש כאן 1290, 1335, ננסה לפענח גם את המספרים הללו. ברוכים תהיו, שבוע טוב.